טוב, אני רוצה לפתוח בהשלמות קצרות, קצת חידוד של דברים שלמדנו בשבוע שעבר, ואני גם אציין שמשהו שניסיתי לפתח בשבוע שעבר באופן מינורי, מצאתי ששאול ליברמן מתוספת כפשוטה, נותן לזה אור גדול מאוד, וזה הנושא של שכם. אנחנו בשבוע שעבר בעיקר עסקנו בשאלת הזמן והמיקום של המעמד. עוד לפני שניכנס בעזרת השם, אני מקווה בשבוע הבא, לעובי הקורה של איך המעמד התקיים ומה היה סדרי הטקס, עסקנו בשבוע שעבר בזמן ובמקום, שהשאלה, הייתי אומר פחות או יותר, המתח שהיה הוא שהצו בספר דברים, כפשוטו אי אפשר לקיים אותו באופן מעשי. כי ספר דברים מצד אחד אומר שזה ביום אשר תעברו את הירדן, מצד שני הוא אומר שזה בהר גריזים, שזה בהר עיבל. הר עיבל גיאוגרפית נמצא קצת רחוק מהירדן, ולכן כמעט אפשר לומר אי אפשר לקיים באופן פשוט את מה שכתוב בספר דברים. שאלת עצמנו, מה ספר דברים נותן ציווי שאי אפשר לקיים? אז לכאורה צריך לומר, וקצת דיברנו על זה בפעם קודמת, שמצד אחד הזמן האידיאלי, האופטימלי, ספר דברים נותן את האידאות, לא את הקיום המעשי. מבחינה אידאית הזמן המתאים לקיים את הטקס הוא ביום מעבר הירדן. זה הזמן המתאים. המקום הכי מתאים מהו, הוא הר עיבל. אולי מהסיבות שאמרנו, אולי מסיבות אחרות. כי הוא מזכיר את אברהם אבינו, כי הוא במרכז הארץ, כי יש שם תצפית על כל הארץ. תהיה הסיבה אשר תהיה, בספר דברים יש תיאור של הזמן האידיאלי והמקום האידיאלי. באופן מעשי, בעולם המעשה, כמו בעוד הלכות של תורה שבעל פה, שאני רוצה לתרגם למציאות הלכתית קונקרטית את האידאות האלה, אני נכנס למצוקה, וכאן אני צריך לבחור איזושהי, פשרה מסוימת, וכאן התנאים בחרו בדעות שונות, שדעה אחת בתנאים העדיף את הזמן, עדיף לומר שהוא קרה ביום אשר תעברו את הירדן, וכאן הדעה הזאת אמרה, אז איפה זה קרה? ליד הירדן, איפה היה הרגזי והריבה? שתי גבשושיות, ודעה אחרת העדיף את המקום, ולכן מה היא אמרה אפילו, הרבה יותר קיצונית, שמתי המעמד קרה, רבי ישמעאל ראינו? אחרי 14 שנה, הוא לא קרה ביום שעברו את הירדן. הדעת ביניים בתנאים היא דעה שניסתה לקיים את כולם, אבל היות וזה לא יכול להיות בעולם האנושי הריאלי, ולכן נזקקה למיסים, וזו הדעה שהיא אומרת, שזה היה ביום שעברו את הירדן, בהר גריזים והר עיבל, נעשה להם נס, עשו קפיצת הדרך, זה היה נזנבה וחזרו. כי מבחינת ספר יהושע, אם נחזור לרגע לפשוטו של מקרא, עסקנו בצד אחד אז יבנה יהושע, אבל בביקום, ספר יהושע ודאי הרושם שהוא מנסה ליצור הוא שהמעמד לא קרה בהר עיבל מיד שברו את הירדן, אלא הוא קרה רק אחרי כיבוש העי, לא 14 שנה. מצד שני, הוא כן מקיים משהו ביום שוברים את הירדן, וזה האבנים של יהושע בונה בירדן. ראינו, ספר יהושע הוא הולך בדרך שהוא עושה שתי מעמדות, מעמד אחד או אבנים מסוימות שמוקמות על יד הירדן, אבני המלון, האבנים בירדן, ושייחס את המעמד בהר עיבל שקורה לפי הרושם הספרותי של ספר יהושע יוצר, קורה מאוחר יותר. וזה הדברים הבסיסיים שראינו, שדרך העיסוק בשאלת המיקום, נגענו גם בשאלה של שכם, וראינו את הספרי, שם רבי אליעזר בן ברבי יוסי, מביא, אמרתי להם לסופרי קוטיים, זייפתם את התורה ולא עניתם בכלום, שכתבתם אצל אלי מורה שכם. בספר התורה שומרוני כתוב שכם, אף אנו למדים שזהו הר גריזים והר עיבל שבין הקוטיים, שנאמר אלוהימה בעבר הירדן וגומר אצל אלי מורה, אולנו אומר ויעבור אברהם בארץ, מה אלוהים מורה אמור להם שכם, אף אלוהים מורה אמור כאן שכם. אני רוצה לחדד קצת דברים שאני חושב שלא מספיק נאמרו בשבוע שעבר. למה זה זיוף של התורה? אני חושב שיש פה דבר מאוד 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 פשוט. כשקוראים את הפסוקים בדברים, ובלשון צהלי, מנסים לתת נון צדי, איפה לקיים את זה? ואומרים את זה בצורה כך מפותלת, אלוהימה בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש, אצל הפני יושב הערבה, כן? לו היו אומרים שכם ישירות, לא היה צריך לתת את כל החיתוכים האלה של הנון צדיקים. הוא נאמר את זה בלשון אחרת. לכתוב בתורה במפורש שכם, זה מייתר את מה שהתורה כתבה לפניכם. ולכן זה ברור מהאריכות, הציון הגיאוגרפי, הנון צדי שהתורה נותנת, שהתורה לא רוצה להגיד שכם, היא לא רוצה להגיד את המקום, לא רוצה להגיד שכם, ויחד עם זה, מה אומר רבי אליעזר ברבי יוסי? דרך מדרש ההלכה, מה אני יכול להגיע לאותה מסקנה? כן? שנשאל את עצמנו, אם יש באמת שני דרכים לומר את זה, אפשר להגיד שכם, ואפשר להגיד, חיי דרך רבו, השמש, עצר, מה משמעות הבחירה בלא לומר שכם? אז תשובה מסוימת רמוזה בדבריו, כי הוא אומר, אני מעדיף את הגזירה השווה. למה אני מעדיף את הגזירה השווה? כי מה הגזירה השווה נותנת לי? היא לוקחת אותי על כורחי למי? לאברהם אבינו. ואילו שכם שכתוב במפורש, לאיפה הוא לוקח אותי? עומד בפני עצמו. תרשו לי להגיד שהתנאים כבר מדברים, זאת השערה ששיערתי בשבוע הקודם, עכשיו אני אביא לכם יותר חומר, זה לוקח אותי ישר לשומרונים. והביטוי הזה, זייפתם תורתכם, ואני מעדיף את המדרש, ושלא יהיה כתוב שכם, כמעט הייתי אומר, מגיעים גיאוגרפית לאותו מקום, אבל דרך הציון השונה, מה היא עושה? היא אומרת, זה לא אותו מקום, זה במפה אותו מקום, אבל מבחינת התודעה זה לא אותו מקום. ורחחתי בשבוע שעבר, האם יכול להיות שיש פה רקע פולמוסי, ואפשר ליברמן, מתעסקת הכי פשוטה, מביא פה בהערה מאוד ארוכה, דברים מאוד מאוד מעניינים סביב זה. זה בהערה 26 בעמוד 703, שם הרב שאול ליברמן למעלה בגוף הטקסט אומר את הדבר הבא. הוא רוצה להציע שהסיבה לערוך את המעמד ביריחו זה אחר ממה שאני הצעתי עד עכשיו. אני הצעתי שהסיבה לערוך אותו ביריחו כי כתוב בתורה והיה ביום אשר תעברו את הירדן, ואולי גם לא רוצים שומרונים. תראו מה הוא טוען. יש שטענו שדווקא אצל יריחו היו שני הרים קרובים זה לזה שאפשר היה לשמוע מצד אחד את הקוראים מצד שני, אבל השומרונים שמראים את הערים אצל שכם טועים, מפני שהערים רחוקים זה מזה עד כדי כך שאי אפשר לשמוע מצד אחד את הקוראים מן הצד השני. טוען שהמוטיבציה לשנות את המיקום הוא כחיפשו מקום שאפשר לערוך בו מעמד כזה, והזיהוי של הגריזים בשכם הוא לא נותן שם אקוסטיקה שמאפשרת לקיים כזה מעמד. מה שאני אצא ממאמר מוסגר זה שהאדם זרטל שטוען שהוא מצא את המזבח, זה מאמר מוסגר בתוך המאמר מוסגר, הרב יואל בן נון בעזרת השם קבעתי איתו שיבוא לתת לנו שיעור על המזבח בהריבה לממצא הארכיאולוגי, זה יהיה שיעור ראשון של מדרש תנ"ך לשנה זו בלי הרצוג, וזה יהיה בעזרת השם בלילה של הבחירות אם לא ידחו אותם. כלומר בעוד 5 שבועות, למניינם אתם כבר יודעים את התאריך, זה 10 בפברואר, אבל למנייננו זה יהיה בתזיין בשבט, בסדר? אז תרשמו ביומנים. אדם זרטל באמת מזיז את האגריזים, והוא טוען שהאגריזים הוא לא האגריזים השומרוני, אלא האגריזים הוא ג'בל כביר, ששם נמצא אלון מורה, ואחד מהדברים שהוא מתאר בספר הוא שהוא עשה ניסויים אקוסטיים כדי לחפש מקום שיש בו את התנאים שמאפשרים מעמד שכזה. אני רק העיר על אדם זרטל, נתן לרב יואל לפרוס את כל העירייה, שכבר במקורות בית שני ברור לכולם שהר גריזים הוא מזוהה עם הר השומרוני. כלומר, הפתרון למה שאני מתאר לכם, שאפשר ללכת לשכם ולא להגיע לשומרונים, הוא ודאי אדם זרטל פתר את זה. כי הוא פשוט לוקח הר אחר, ברור ממקורות בית שני ואילך. אז אין מישהו שאלה את זה על דעתו עד אדם זרטל. כלומר, אם שכם אז הר גריזים של השומרונים. אבל למטה בהערה, וזה הדברים מעניינים, ליברמן נותן פה מקורות מרתקים לגבי, הייתי אומר, ביטויים של פולמוסים השומרונים סביב השאלה הזאת. האם אנחנו רוצים שהמעמד של יהושע היה במקום שהוא קודש לשומרונים? וכך הוא כותב, אני מקריא, כן מוסר אוזביוס בנומוסטיקון, ואין ספק שלפנינו מסורת רבנן דאגדתה שהתפלמסו עם הקוטים בנידון זה ונסמכו על דעת רבי אליעזר הנעל. או בלשון אחרת, הטענה שקראתי לכם, שבהר גריזים זה לא יכול להיות בגלל שאין שם אקוסטיקה, זו טענה שמצוטטת ליוזביוס, שהוא אחד מאבות הכנסייה במאה הרביעית, כשהוא כתב ספר שמתאר באופן גיאוגרפי את ארץ ישראל, והוא אומר, זה לא יכול להיות ששם היה מעמד יהושע, כי אין שם אקוסטיקה. זו טענה שליברמן טוען, שאומנם נמצאת אצל יוזביוס, אבל מקורה במסעות שרבנן באגדתה. והוא אומר כך, תדע לך שהוא כן, שיוזביוס ממשיך שם גריזים, שהוא מתאר את הר גריזים, אז הערך גריזים כתוב עליו כך, הר שעמדו עליו הללו אשר החזירו את הד הכללות. הר גריזים מתואר כאן לא כהר הברכה, אלא כהר הקללה. פילי פלואים, נכון? תקשיבו טוב, הד הקללות. תראינו, איפה הקללות נאמרו? כתוב בתורה שאיפה שמים את הקללה? על העריבה, אבל איפה שומעים את זה? מצוין, אני מקריא לכם, קרוב מאוד בעיניי, אומר ליברמן, שהטענה הזאת שהר גריזים הוא הר הקללה, שזוהי המסורת הנכונה בדברי יוזביוס, ואף היא באה מרבנן דאגדתה, שכנתרו את הקוטים וטענו שאף את דבריהם אין הר גריזים מבורך, אלא להפך מקוללו. וכן אמרו בתנחומה ועירה, מה כתיב שם? ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, שיותם רצה להוכיח את בעלי שכם, אחרי המעשה של אבימלך שהרג את כל אחד, אז הוא הלך ונעמד על הר גריזים, ומה הוא עשה מהר גריזים? אמר את משל יותם, כלומר הוא קילל אותם. אומר התנחומה, ולמה עמד ראש הר גריזים לקלל, ולא ניתנו הקללות אלא בהר עיבל? אלא כך אמר יותם, הקוטים עתידים לומר הר גריזים שלנו הוא, ששם ניתנו הברכות, ואינם יודעים ששם נותנים הקללות. האח הוא הדבר, אלא, וזה בדיוק מה שאמרתם קודם, אותן שהיו עומדים בהר עיבל ומקללים, למי היו מקללים? לא לאלו שעומדים כנגדם, ואלו שמברכים, למי היו מברכים? לא לאלו שכנגדם, נמצאו מה שנקרא הפוך על הפוך. הקללות באות על הר גריזים, כי אמרו אותם כנגד הר גריזים, והברכות על הר עיבל, וזוהי בדיוק המסורת שמסר אירונימוס הנעל, וכאן הוא נותן את הקרדיט למישהו שהעיר את זה כשהוא היה תלמיד באוניברסיטה. תשובה הזו לקוטים הייתה כנראה ידועה ומפורסמת לשני הצדדים. הקוטים קראו להר גריזים טור הבריחה, כלומר הר הברכה, כבראשית רבה, וכששאל את רבי יונתן את הקוטי, למה הוא בריך? מה כל כך מיוחד בהר הזה? ענה עלה זלה טף במויד מבולה, כלומר שהמבול לא כיסה אותו כי הוא הר גבוה. כמו שכתוב בתורה, ויחוסו ראשי הערים 15 עמות מלמעלה. וכן, אז נזהר אותו קוטי, ולא ענה בפשטות, דברכתה יבין עליי, כלומר שואל ליברמן, למה הקוטי אמר שהוא לא כוסה במבול? שיגיד שהברכה הייתה עליו. אז הוא טוען, ככה הוא טוען. משום שידע את תשובת היהודים שאין ההר הזה אלא מקולל. ואני אומר, רבנן דאגדתא, לפני שלפי המקורות שלנו עומדים באמצע הם שברכו וקיללו, שיפנו פניהם כלפי הר גריזים אמרו את הברכות. כמו ליברמן אומר, כל התיאוריה הזאת היא נגד המשנה, נגד התוספתא. לפי המשנה והתוספתא, איפה אמרו הן את הברכות והן את הקללות? למטה. וכשאמרו את הקללה, הסתכלו דווקא על מי? על הר עיבל, ואת הברכה על הר גריזים. לכן הוא אומר, כל התיאוריה הזאת, שאני לא בדקתי אותה באופן ביקורתי עצמאי, כלומר, רק גיליתי את זה יום אחרי צהריים. אבל כל התיאוריה הזאת היא תיאוריה מעניינת שרוצה לתת יותר ביסוס, יותר עיגון למחשבה שהתורה בפשטות מוקחת אותנו להר עיבל שהוא ליד שכם. אני חוזר, היא לא אומרת שכם, ושיש פה רקע פולמוסי מאוד חזק שאולי מסביר למה רבי אליעזר העביר את המעמד משכם. אדם זרתה להזיז אותו מהר גריזים, וכאן עשו מהלך אחר לגמרי, לפי טענתו של ליברמן, הפכו את הר גריזים להר הקללה. כי הקללות הופנו מהר עיבל כלפי הר גריזים. אז יהיה הדבר אשר יהיה, הנה השלמה לשאלת המיקום, שאני רוצה רק להשלים בעוד דבר אחד נוסף. אני הפניתי אתכם בדפים החדשים, הבאתי לכם ציטטה מהמחילתא לדברים. אבל לא יודעת אם אני אסביר בקצרה מה זה המחילתא לדברים. יש לנו, לפי המקובל, שתי אסכולות מרכזיות של מדרש, דבר רבי ישמעאל ודבר רבי עקיבא, שבמסורת המסירה של מדרשי ההלכה לכל ספר משתמר מדרש אחד, אבל דרך ציטטו, דרך קטעי גניזה, במאה השנים האחרונות שהוחזרו הן לשמות, הן במדבר והן לדברים, מדרשי ההלכה גם מבתי המדרש האחרים. וכך, למרות שספרי דברים הוא דבר רבי עקיבא, המחילתא לדברים שדבר רבי ישמעאל, חלק שוחזר מציטטות הרד"ק הופמן, וחלק נמצא בקטעי גניזה, שספציפית למעמד בהר גריזים והר עיבל נמצא קטע גניזה, שההעתקה שלו באה בספר הזה, שיש פה העתקות של קטעי מדרש הלכה מגניזה, באמת הספרה, כי לספרה יש המון קטעי גניזה, אז הוא יקבל כרך נפרד, יש פה למחילתא וספרי. ואני הורדתי לכם אותו מהאינטרנט דרך המילון ההיסטורי. אז מי שהדפיס את זה לעצמו יכול לראות את זה. מה שאני בעיקר רוצה לראות לכם רק היום זה... סליחה? מה זה המילון ההיסטורי? המילון ההיסטורי הוא מילון שהאקדמיה ללשון העברית, שרוצה לעשות מילון לרבדים השונים של העברית לדורותיה, היא מפתחת, הוא נמצא כרגע באינטרנט, אז מי מנוי שנתי, אין איזה כניסה לכל דורש, לא מאוד יקר, 200 שקל לשנה, ויש שם, היות הם רוצים לעשות מילון היסטורי, הם צריכים ליצור מאגר של אוצר המילים של התקופות השונות, ולכן מעבר לערך המילון ההיא, יש שם את המאגר הכי משובח שאני מכיר, של מקורות מתקופות שונות, יש שם העתקות של ספרות חז"ל מאבות טקסט, כלומר מעדי נוסח משובחים, יש שם העתקות של ספרות גאונים, של כתבי כת מדבר יהודה, והכל נמצא בפורמט לא מצולם, אלא מוקלד. אז גם מי שאין לו מספיק הבנה או עניין בצד המילונאי, יכול למצוא שם, כמו פה, אני הורדתי את הקטע למחשב שלי, הקטע של הירושלמי פה, גם הורדתי את ישר את העתקה של ליידן, שקצר היד, ישר למחשב, כדאי להכיר, בסדר? אם תרצו הדגמה פעם, אז אני אשמח, יש לי סיסמה להיכנס, בסדר? אוקיי, המכילתא לדברים, רק רוצה להכיר פה כמה דברים קצרים, המכילתא מתחיל כך, שלוש בריתות קראת המקום עם ישראל, אחת בחורב, ואחת בערבות מואב, ואחת בהר גריזים ובהר עיבל. אלא, ופה הקטע חסר, קשה לדעת מה כתוב בו, ואז יש פה עוד כך. איזו היא הברית שקראתי מהן בחורב, שנאמר בכך ספר הברית ויקרא באוזני העם. קרא באוזניהם מבראשית עד לעיני כל ישראל דבר רב יוסי ברב יהודה, שזה כמובן דעה מאוד בעייתית, כי מתי זה קורה? זה קורה בחורב, כן? ולכן מה רבי אומר? עד אנוכי השם אלוקיך, כלומר, עד איפה זה? עד איפה שהגיעו, עד עשרת הדיברות. רבי יהודה אומר מצוות שנסתרו במראה. שאני אוסיף, יש דעה רביעית אפשרית, שנראית הפשוטה יותר, שזה שמות, פרקים חפה לפת חף דלת, שזה ספר הברית. ככה לפחות הרמב"ן אומר, זו הדעה היום הרווחת. אבל זה קודם כל ברית ראשונה. איזו היא הברית שקראתי מהן בערבות מואב, שנאמר, אתם ניצבים היום כולכם, תפכם נשיכם מפני מה, לא עברך בברית, השם אלוקיך. מתואר בפורש בתורה כתקל של ברית. איזו היא הברית שקראתי מהן בהר גריזים, בהר עיבל, שנאמר, ואתה את הברכה על הר גריזים בגומר, נאמר, בכיתה גניזה, כן זה כאן, כלומר, א' לא נמצאת, נאמר כאן ברכה או כללה, ונאמר בחורב ברכה או כללה, נאמר בערבות מואב ברכה או כללה. מה ברכה או כללה אמורה להלן ברית? הברכה או כללה אמורה כאן ברית. שכאן המדרש אומר, המכילתא אומר, שמעמד הר גריזים והר עיבל הוא אופיו, הוא מילה שלא כתובה בו, אופיו זה אופי של ברית. ברית שהיא רצף בבריתות של מצד אחד סיני, מצד שני ערבות מואב, והשלישי ברשימת הבריתות זה הר גריזים והר עיבל. בשעתו עסקנו בזה. הקשר בין דברים חז לשמות חז הוא ברור בפסוקים, וראינו שהקישור הברור לאתם ניצבים עולה מהתיאור ביהושע בפרק ח', פה הדרשן שם את שלושתם יחד. מה שנסכם הוא גם שהשלושת הבריתות, הברית בסיני זה הברית של התורה, הברית בהר גריזים והר עיבל זה ברית עם התורה עם הכניסה לארץ, והברית של ערבות מואב זה הברית עם מותו של משה רבנו. זה ברית לדורות הבאים. ואלו שלושת הבריתות. בסדר? ויש פה בהמשך, רק השלמה, הבאתי את זה מירושלמי פעם קודמת, דלק לרבי שמעון בר יוחאי ברשותכם. כן.
גם זה makes sense לפי שיטת רב מאיר, כי יש ברית של ערבות מואב, זה רק כמו שבועיים לפני ברית של הר עיבל והר גריזים.
נכון, זה באמת המשפט הבא, נתת את הברכה על הר גריזים, דילגתי על רשב"י. אחר ירושה וישיבה כתוב מדבר. זה פה, הבאתי את זה מהירושלמי, זה מופיע במכילתא. אתה אומר אחר ירושה וישיבה כתוב מדבר, אינו מדבר אלא מביאתן לארץ ואילך. תמיד לומר, והיה כביאך אחר ירושה וישיבה כתוב מדבר, דבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא, כאמור, חולק בכניסתן לארץ. בסדר? אז עד כאן השלמות משבוע שעבר. מה שנתחיל היום זה לעבור על התוספתא עצמה, שיש לה מקבילות גם בבבלי וגם לחלקים מסוימים בירושלמי. בסדר, בואו, את הטקסט נתתי בדף קודם, לא בדף הזה. אני מקווה שיש לכם אותו. כל פרק ח' בתוספתא כולו מוקדש לתיאור המעמד בהר גריזים והר עיבל, שהתוספתא... איפה? הנה, יופי, תודה. שהתוספתא, אם מישהו קצת הציץ בו, הפרק הזה הוא קריאה רצופה בספר יהושע. זה מה שהתוספתא עושה. היא קוראת את ספר יהושע ומתארת את המעמד לאורו. והיא מתחילה כך. ברכות וקללות, אלו שאמרו ישראל בשעה שעברו ישראל את הירדן, שנאמר, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, שזה ציטוט מדברים חבזיים. כיצד עברו ישראל את הירדן? וכאן הבעל התוספתא מחזיק לפניו את ספר יהושע, פרק ג', והוא מתחיל לתאר כך. בכל יום היה אהרון נוסע אחר שני דגלים. כן, התיאור בספר במדבר של המסע של מחנה ישראל, אהרון נוסע אחרי שני דגלים, באמצע. כן, כמו שנאמר שם בתיאור המסע של המחנה, אני מקריא את זה. יש פה תיאור בפרק א', דגל מחנה יהודה נוסע הראשון, דגל הכוונה גדוד, כן? הגדוד של יהודה נוסע הראשון, אחר כך דגל מחנה ראובן תימן על ציבותיו נוסע השני, ונסע אוהל מועד מחנה הלווים בתוך המחנות, כאשר יחנו כן ניסאו איש על ידו לדגליהם, הוא נוסע אחרי שתי, בעצם נוסע באמצע. והיום נסע תחילה, אהרון עובר מיקום, הוא עוזב את אמצע המחנה, והוא הופך להיות החלוץ לפני המחנה, שנאמר, הנה אהרון הברית, אדון כל הארץ, שזה ביהושע פרק ג' פסוק י' ויאמר יהושע אל בני ישראל גושו הנה ושימו את דברי אדוני אלוהיכם ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיתי את החיבי ואת הפריזי ואת הגרשי והאמורי והיבוסי הנה אהרון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. בכל יום היו לוויים נושאים את אהרון והיום נשאו כהנים, שנאמר, והיה כנוח כפות רגלי הכהנים, שזה שמה בפסוק י' ג'. כן, מה הצירוף של שני הגורמים האלה יחד? מתי הלווים נושאים את אהרון? שהמטרה היא להעביר אותו ממקום למקום. כאן לעומת זאת, הנסיעה של אהרון לא נועדה רק להעביר אותו דירה, ממקום אחד למקום אחר, אלא מה נועד נסיעת אהרון? השכינה שהולכת בראש מחנה ישראל ומחבשת לפניהם. ולכן הכהנים נושאים אותו. כמעט הייתי אומר שההבדל בין הלווים והכהנים, הלווים הם מוברס, והכהנים הם אהרון מתפקד עכשיו כאהרון, הוא בתפקיד, הוא לא רק עובר ממקום למקום. רבי יוסף אומר, בשלושה מקומות נשאו כהנים את אהרון. אחת, שעברו ישראל את הירדן. אחת, כשסבבו את יריחו, שם זה גם, זה מפורש בפסוקים, שאני מקריא את זה. ויקרא יהושע בינו, זה יהושע פרק ו', ויקרא יהושע בינו לכהנים, ויאמר להם, שאו את אהרון הברית. וגם פה, בדומה למעבר הירדן, מטרת אהרון איננו רק להעביר אותו מכל למקום, אלא אהרון מתפקד, כנסיעת הארון שעליו השכינה. והשלישי הוא קצת מפתיע, קצת מעניין, אחת שהחזירו למקומו. פה לוקחים אותנו, וזה יקרה גם בבבלי, הבבלי נורא התאפס לזה בהמשך, לוקחים אותנו לפרשייה של העברת הארון מבית שמש, כן? עם עוזה, כן? לכיוון ירושלים, הפרשייה עם עוזה. כן, שלמה שמה צריך כהנים? מה יצטרך לומר? לא כל הקטגוריות שאמרו כאן עד עכשיו. למה שם כהנים ולא לוויים? או בלשון אחרת, אני נמצא במדבר, ואהרון תפקידו לנסוע, כי מחנה ישראל נוסע, אז הלוויים מעבירים אותו. לעומת זאת, העברה של אהרון, שכבר יש בחירה של מקום, למטרה מסוימת. הייתי אומר שהארון לא עובר כמו מסעות במדבר כשהוא בארץ. ולכן זה נעשה על ידי כהנים. כיוון, אני חוזר לתוספתא, שהוטבלו מקצת רגלי הכהנים בירדן, עמדו מהירדן, שנאמר ויעמדו המים היורדים מלמעלה. כאן אנחנו חוזרים לתיאור הטקס בספר יהושע. שעדיין אנחנו בפרק ג' בפסוק ט' ז', וכבו נושאי אהרון עד הירדן ורגלי הכהנים נושאי אהרון נטבלו בקצה המים, ככה נטבלו להם קצות האצבעות של הרגליים, אז הם נעמדו מהירדן, ויש כאן תיאור של מה קרה בדיוק. 12 מיל על 12 מיל היה גוון של מים, דברי רבי יהודה. שמאיפה הוא לקח, מה משמעות ה-12 מיל האלו? בתוספת לא נאמר. אבל זה מוכר לכם איזשהו מקום? קריאת ים סוף. איך זה מזכיר לך את קריאת ים סוף? אז למה אמרת את זה?
ניחשתי.
אוקיי, בסדר. נכון, זה מה שמופיע בבבלי. הברייתא שמופיע בבבלי, יש בה תוספת קטנה, כנגד מחנה ישראל. מחנה ישראל הוא י"ב מיל על י"ב מיל. בעצם מה המשמעות שהמים הם י"ב מיל על י"ב מיל? שאיך מחנה ישראל עובר? לא עוברו בטור, אלא עוברים כמחנה. ולכן הזמן שלוקח למחנה לעבור, הוא כאילו, כמעט אם יש השתקפות, כאילו רפלקשן, כן, במים. על זה רבי יזו ורבי שמעון חולק, וכי אדם קל או מים קלים, הווה אומר, מים קלים יותר מאדם. מלמד שהיו מגרשים, או יש פה גרסה מגדשים, כן? נקרא לכם את ההסבר של רשי לשאלה הזאת של, של קל. הנה, קודם כל רשי אומר כך, י"ב מיל כנגד מחנה ישראל שהיו 12 מיל או 12 מיל, והם עברו כחנייתם, זה עובר כמחנה. רוחב מחנה הם עברו יחד כמו שהוא רוחב 12 מיל. נמצאו שלא שהו בעוברן, אלא מהלך 12 מיל של אורך מחנה. כלומר, אם לא היו עוברים בטור, היה לוקח הרבה זמן, אבל אם עוברים כל המחנה, אז לוקח מהלך 12 מיל כדי לעבור את הירדן, לכן המים מצטברים לגובה הזה. וכנגד זה, הוא אומר, הווה אומר, מים קלים לרוץ מן האדם, ואם כן, שהמים לא גבו אלא 12 מיל וחזרו למקומם, נמצא שעדיין לא הספיקו לעבור. כלומר, הזמן שלוקח למים לעבור 12 מיל, הוא יותר מהיר מאשר המחנה, אז המים היו אמורים לשטוף אותם, ולכן תראו מה הוא עושה כאן. זה תיאור אחר לגמרי של המעמד. מלמד שהיו מגרשים ועולים למעלה למעלה. מה מופיע פה בכתבי היד שנייה? מופיע מגרשים בבבלי, מה כתוב? מקדשים כתוב בבבלי. בסדר? כיפין על גבי כיפין כ-300 מיל. עד שראו אותם כל מלכי אומות העולם שנאמר, והיא כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה. כן, מגובה של 12 מיל זה הופך להיות גובה של 300 לחלק ל-12, כמה זה? מה הגובה של 300 מיל? איזה מרחק רואים את זה? מה נשאר ככה? גבוה, כן? מה בעצם המחלוקת כאן? בוא נעשה לחשוב ביחד. מה ההבדל בין דעה שהיא אומרת, זה עלה 12 מיל כמו גודל המחנה, לבין רבי אלעזר ברבי שמעון, שאומר זה היה 300. בעצם זה מחלוקת על הבנת המעבר הירדן באופן הזה. שהפסוקים האמת די מכריעים. אם זה פונקציונלי, צריך לייבס את הירדן כדי שיוכלו לעבור, אז הם הולכים 12 מיל, אז המים עולים 12 מיל. רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא אומר שזה היה 300 מיל, הוא אומר מפורש מה המטרה. המטרה היא להפוך אותו מ... חיל הנדסה שמעביר את העם מצד אחד לצד שני, להפוך אותו למה? להתגלות שהיא בינלאומית, שהיא אוניברסלית, שהעולם כולו רואה את האירוע, למרות שהוא קורה בגובה, אני רוצה להזכיר, הירדן זה בבקעה, כן, כלומר זה נמוך, כן? מי אמור לראות את מה שקורה שם, אה? אז הקדוש ברוך הוא כמעט שם לוויין, אפשר לומר, כלומר הוא הגביע, 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 ואז המעמד הזה הופך ממעמד שהוא חיל הנדסה שפורט דרך שמאפשר למחנה לעבור, כן, איך מעבירים 600 אלף רק הגברים, כן, הרבה יותר מצד אחד לידן לצד שני, זה הופך להיות מעמד של התגלות של מה הוא נועד, וכאן יש האמירה ברורה, והיא כשמוע כל מלכי המורי, כל מלכי כנען קיבלו הצגת תכלית, וכן רחב אמרה, אני ממשיך לשלוחי יהושע, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם וגומר, וכאן צריך לקרוא כמובן את הפסוק כולו בפנים. אני... לא, רחב דיברה, סליחה, רחב דיברה על מי ים סוף, זה לפני המעבר, ונשמע וימס לבבינו, בלשון אחרת, יש כאן רצון לתאר את מעבר הירדן בתבניות של, של קריאת ים סוף. כי גם בקריאת ים סוף היה את ה... את הגורם הזה. שמטרת קריאת ים סוף הוא לא רק שיעברו מצד אחד לצד שני, אלא מטרה של קריאת ים סוף הייתה וגם בך יאמינו, ויאמינו בהשם משה עבדו, זה לגרום למורך בעמים. ו-40 שנה אחרי קריאת ים סוף עוד זוכרים את זה. עוד זוכרים את זה. כעודם בעבר הירדן. אמר להם יהושע, דעו על מנת כן אתם נכנסים לארץ שתורישו את יושביה, שנאמר, והורשתם את יושבי הארץ מפניכם, ועבדתם איפה זה? ובמדבר, סוף ספר במדבר. ואם לא תורישו, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. ואם אין אתם מקבלים, באים מים ושוטפים אתכם. ומה מוסיפים למעמד הזה? קודם כל, המעמדות של הרגזים, הרבה, היה ברור שהכל קורה אחרי שעוברים את הירדן. כאן מעבירים דירה קצת את המעמד. יש פה מעמד של אדם בעבר הירדן, לפני שעוברים את הירדן, וכאן החציית הירדן מקבל, הייתי אומר, פנים שלישיות שמזכירות מאוד מדרשים של חז"ל על עוד אירוע שיש בו תבנית כזאת. כלומר, מצד אחד זה חיל המדסה לעבור מצד לצד, מצד שני זה התגלות כמו קריאת ים סוף, וכאן יש דבר נוסף, שכאשר הם עוברים בירדן, אם הם לא מוכנים לקבל על עצמם את המעמד הזה, אז מה הירדן יעשה? ישטוף אותם, וזה מאוד מזכיר איזה מקור. נכון, מזכיר את מעמד הר סיני לפי תיאורים מסוימים, שזה מעמד של כפיית הר כגיגית. דרך אגב, פרופסור בליטשטיין כתב איזה מאמר מאוד מעניין על הביטוי הזה. הוא הראה שבמקור תנאים מסוימים, ההר שמתואר כעולה הוא לא הר מאיים, אלא הוא הר מגן. יש שם תיאור איך זה כמו מטריה כזאת, שבא להגן. אבל כולנו מודעים גם למוטיב שזה נועד לאיים. כלומר, ההתגלות היא לא רק מאיימת על אומות העולם, אלא כביכול לא מתירה לישראל ברירה. שם תהיה קבורתכם, ונוטים מאוד באמת נמצא גם כאן. כלומר, אם אתם לא נכנסים לארץ מתוך הכוונה הנכונה, אתם לא נכנסים לארץ ואת לרשת אותה מתוך שמירת התורה והברית, אז אל תיכנסו. ויש פה כאילו אקדח לרקה, והמעמד הזה הוא בעצם הוא מציל את ישראל, והוא גם, הוא גם מאיים עליהם. כי בכל הייתי אומר, אתה לא יכול לברוח מהיהוד שלך כיהודי. מעבירים אותך ולא נותנים לך לברוח. עודם בירדן, כלומר היה הטקס שיהושע עשה בעבר הירדן. עכשיו עודם בירדן, גם בתוך המים קורה משהו, מה קורה? אמר להם יהושע שרוב בפרק ד', הרימו לכם איש אבן אחת, על שכמו במספר שבטי בני ישראל ונחתם אותם תחת מצב רגלי הכהנים בירדן, סימן לבנים שעברו אבותם בירדן. כאן יש את טקס האבנים שכבר דיברנו עליו, שהוא מזכיר מאוד את סיפור יציאת מצרים. זאת אומרת, אם עבר הירדן מזכיר את קריאת ים סוף, אז יהושע באבנים הוא מזכיר מאוד את סיפור יציאת מצרים. ומען תהיה זאת עוד בקרבכם, כי ישאלון בניכם מחר למור, מה האבנים האלה לכם? ואמרתם להם אשר נחרטו מימי הירדן מפני אהרון ברית אדוני, ועברו בירדן, נחרטו מי הירדן, ויהיו אבנים האלה זיכרון לבני ישראל עד עולם. או דם בירדן, אמר להם יהושע, עשו לכם מזה מתוך הירדן ממצב, שזה שם פסוק ט', ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויסו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירום עמם אל המלון ויניחום שם. ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן. אז יש אבנים בירדן ואבנים מהירדן שלוקחים אותם ליבשה. כן, זה ההמשך פה. אדם בירדן, אמר להם יהושע, שאו לכם מזה מתוך הירדן ממצא וגומר. כן, ג'ולי, אתה מצביע.
כן, זה בקורה שנייה שם, אתם נראים סבלו כביש בתוך הלאה. שהכהנים
חולפו
על האבנים,
ונחתם
אותם תחת מצב רגלי הכהנים בירדן.
כן.
למה?
האבנים בירדן נועדו כאילו לסמן את המקום.
בתוך הנהר?
בתוך הנהר, כן. זה בהמשך שכאנדרטה מכוסה מים, זה לא כל כך לא כל כך מוצלח כאנדרטה. התנאים נגיד זה מפורש, אבל יהושע שם אבנים תחת מצב רגלי הכהנים, וחוץ מזה אבנים בחוץ, וכאן יש עדות מקסימה. רבי יהודה אומר, רבי חלפתא ולעזר בן מתיה וחנניה בן חכינאי עמדו על אותם אבנים. או בלשון אחרת, האבנים שמתוארות כזיכרון לבני ישראל עד עולם, מה התנאים אומרים? זה אכן כך, זה אכן כך. ואכן כך, זה תזכר כזיכרון עד עולם, כמו שכתוב בספרים, happily ever after, זה תמיד נכון, עד היום הזה, כן? כאילו, זה יתקיים. ומזה גם תראו מה הם רצו להסיק. מאוד מעניין. ושיערו כל אחד ואחת מסוי 40 שעה. ניסו לבדוק את הנפח, שזה כמובן מביא למשקל של האבנים האלה, והיות שבספר ישוע מתואר שכל אבן לקח אותה אדם אחד, אז מה בעצם הצליחו לשער בזה? מה הכוח פיזי של אדם אחד באותה תקופה? וזה מיד לקח אותם למרגלים, שהבבלי יפתח את זה בעמוד שלם, אנחנו עכשיו לא ניכנס לזה, קבענו שאנחנו כל הזמן לומדים את הברייתא ברצף, והמובלעות של הבבלי נשאיר לאחר כך, וכאן אתה מחשב כמה היה באשכול, כלומר, מה היה המסוי שנסע כל אחד מהמרגלים, וזה כמעט נראה ברור שלא סתם עכשיו החליטו לעשות חישובים של הכוח הפיזי של בני אדם בתקופת המקרא, אלא הקישור למרגלים הוא גם קישור תמטי. כלומר, יש פה מעין, הייתי אומר, תיקון של חטא המרגלים. המרגלים נכנסו לארץ עם הכוח הפיזי העצום הזה, הביאו מפירות הארץ החוצה, והוציאו דיבת הארץ רעה, ואילו כאן, מה עושים? עם אותו כוח, עם אותה עוצמה, אז אני מה זה אבן של 40 שעה? 40 שעה זה 3 עמות על 3 עמות ברום המה. זה אבן שהיא בגודל הזה. זה גדול, זה יותר מהגודל שבלנה, זה אבן ענקית, כן? זה לא סתם רצו להגיד, תראו כמה היו חזקים פעם, אלא כמעט ברור לי שהקישור למרגלים הוא לקשר בין האירועים, באופן תמטי, דיינו, המרגלים עם הכוח הזה הוציאו דיבת הארץ רעה, ובזמן יהושע מה עושים? עם הכוח הזה יוצרים זיכרון, עושים תיקון. נכנסים לארץ, לוקחים אבן, ויודעים בדיוק, או אני אגיד ככה, מה היה עיקר החטא של המרגלים? הרי הערכות מודיעין שלהם כנראה היו מדויקות. ככל הנראה, לפחות בספר דברים זה ככה, שכן, בספר דברים, כשמשה מתאר את זה, בפרק, זה דברים שחשוב להגיד אותם בתקופה הזאת, בפרק א', כשמשה מתאר את הדיווח מודיעין, אז הדיווח מודיעין אומר, אחינו הימסו את לבבינו לאמור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובצורות בשמיים, ובני ענקים ראינו שם, זו ערכת מודיעין. אני הולך לדברים פרק ח', ואני מקשיב לפרק ט', סליחה, נאום של משה רבינו, שמע ישראל אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממכה ערים גדולות ובצורות בשמיים הגדול ורם בני ענקים. זו אותה ערכת מודיעין בדיוק. כלומר, לפחות לפי ספר דברים, הבעיה שאתם אומרים זה לא ערכת המודיעין, אלא הטעות שלהם היא מה עושים מול עם גדול ורם כענקים. בפרק א', הרגלים אמרו, ענה אנחנו עולים, אחינו על מה שזה עלינו, כלומר, מה עושים מול זה? ואילו משה רבינו, מה המסר שלו? אדוני לא תארצו ולא תירון מהם, אדוני אלוהיכם הולך לפניכם, הוא ילחם לכם. וכך גם בפרק ט', וידעת היום, כי אדוני אלוהיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם ויחניהם לפניך, בורשתם ועבדתם מהר, אשר דיבר אדוני אלוהיך, ובשון אחרת, המרגלים העריכו נכון את הקושי לכבוש את ארץ ישראל, במה הם יחטאו אותו, שלא האמינו שהקדוש ברוך הוא יכול לגבור על זה. אז כשנכנסים לארץ, חוזרים כמעט לסיטואציה הזאת של המרגלים, ומה המסר שאומרים? אני חוזר לפסוקים מבמדבר, והורשתם את תושבי הארץ לפניכם. אומרים, אנחנו נוריש אותם. ומה גורם להוריש אותם? הברית עם התורה, כי הקדוש ברוך הוא הולך לפנינו. זה מה שנותן לנו את הכוח והעוצמה לנצח את אומות העולם. וכשהדברים האלה האמת הם פרשה שלמה בספר דברים, שם בדברים חף, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורחל עם רב ממך, אותה ערכת מודיעין, הם עם רב ממך, לא תירא מהם למה, כי אדוני אלוהיך עמך מלכה מארץ מצרים. מצרים נתן את התקדים שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לנצח, ובכל הפרשה הזאת כאן בדברים חף, אני לא אכנס לזה פה עכשיו, יש מטבעות לשון ברורות מיציאת מצרים וקריאת ים סוף. סוס ורכב, עם רב ממך, זה הכל לקוח משם. כולל ההמשך, אל תראו, אל תחבזו, אל תרצו מפניהם, זה הכל לקוח מספר שמות. כלומר, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה לא רק נס נס. זה, הייתי אומר, זה סיפור מכונן, זה סיפור התשתית, זה היכולת של עם ישראל לגבור על אויביו. ומזכירים אותו במעבר הירדן, נס של הירדן הוא נועד ליצור חזרה לתשתית של הסיפור המכונה ביציאת מצרים, וחוזרים למרגלים שחטאו, ועושים איזה תיקון. והם ממשיכים. מכיוון שעלה האחרון שבישראל הירדן, חזרו מהירדן למקומם, שנאמר, וישובו מהירדן למקומם, והלכו כתמול שלשום על כל גדותיו. כאן אנחנו חזרנו לספר יהושע פרק ד' פסוק י"ח, אלא שכאן יש לדרשן הצעה, מעניין, כתוב פה ככה, ויצב יהושע את הכהנים לאמור עלו מן הירדן, ויהי בעלות או קהלות, לפי הקריא, כהנים נושאי אהרון ברית ה' מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מהירדן מקומם, וילכו כתמו ששום הכל גנותיו. כאן אומר הדרשן, ותשמעו את המסקנה, נמצאו ישראל לצד אחד, ואהרון בנוסיו לצד אחד, נשא אהרון את נוסיו והעבירם בירדן. הנה, לפי מה שהדרשן כאן אומר, המים חוזרים למקומם, והרי איפה עומדים הכהנים? הם זוכרים, הם היו בצד המזרחי של הירדן, סך הכל הכפות הרגליים שלהם קצת התרטבו מהירדן, ולכן כשהוא אומר להם, אני חוזר לפסוק, עלו מן הירדן, הדרשן מפרש, אין הכוונה שהם חצו את הירדן ועלו בצד שני, עלו מן הירדן היה סטפ טק, תחזרו לצד המזרחי, מהירדן הם שואפים, הם קוצפים, כן, כתיאור, וישובו מהירדן למקומה, ויחו כתמול ששם הכל זנותיו, ואז איך הם עוברים את הירדן הכהנים? הם עפים באוויר. נשא אהרון את נושאיו. נמצאו ישראל לצד אחד, ואהרון ונושאיו לצד אחר. אחד נשא אהרון את נושאיו, והעבירם בירדן. שמה הדרשן מוסיף לתיאור של המעמד שהוא מוסיף את הדבר הזה? למה חשוב לציין שנשא אהרון את נושאיו? מה זה מוסיף לתיאור של מעבר הירדן? הוא היה יכול לפרש שהם הלכו עוד קצת ו... הגיעו לצד השני. הוא היה יכול. מה זה נותן לנו שהכהנים הם עוברים באוויר? מה זה נותן לנו? כהנים לא עברו מכוח זה שהם קרטו את מהירדן, אלא כהנים לא עוברים. הכהנים קורטים לאחרים ולא לעצמם. מה זה נותן?
שזה לא אהרון שעשה את הנה.
אלא?
אלא הקדוש ברוך הוא עשה את הנה. ואחר כך הכל עבר.
יפה. כלומר, בלשון אחרת, לו הכהנים היו גם עוברים, היה אפשר לומר, זה מתח גדול לכהנים שנראה גם בברכת כהנים. אולי הכהנים מברכים אותנו. מי הם הכהנים האלו? כלומר, הייתי אומר, הכהנים יש כוח לחוט את מי הירדן, או אהרון יודע לעשות את זה, כן? בעצם הם עושים עבור אחרים ולא עבור עצמם. זה דבר ראשון שם במקום הנכון, אז מי באמת עשה את זה? כן, בבקשה, ברכה. זה היה בנס, כן. את מוסיפה פה עוד גורם, ג'ולי אמר שזה נועד לסדר נכון מי בעל הנס. זאת אומרת אולי גורם אחר, כמה שיותר ניסים, מה זה עושה? מעצים את הניסיות של האירוע. כלומר ג'ולי אמר זה שהכהנים יבינו מי הם, במה מקומם, או מי בעל הבית, כן? אפשר להוסיף עוד גורם. יש פה ניסיון להעצים את כמויות הניסים, כי ככל שיש יותר ניסים, זה מעצים את עוצמת האירוע כאירוע לא טבעי, שעושה רושם יותר חזק. אופן, בבבלי, כן, בבקשה.
וגם, כאילו, כמו שהוא, הניס נעשה לעם, זה, כמו שאמרנו, זה נס מעין מה שנעשה בפי הפנסות, והניס הזה הוא שונה, כאילו, אף אחד לא היה לו נס, זה דווקא, לי זה בוא
נגיד
ככה, משהו שלא מאוד
שונה
ממה שקורה בנצרות.
שמישהו הולך על המים. כן. רק שפה הוא לא הולך על המים, פה הם כנראה... הם עפים על תיבה, יש להם מטוס כזה, כאילו, שמעביר אותם. זה בהחלט יכול להיות. אני אוסיף שבתוספת הזה לא נמצא, אבל הברייתא בבבלי זה כן נמצא. ראינו קודם שבשלושה מקומות נשאו הכהנים את הארון. ומה היה השלישי? שהחזירו למקומו. וכאן הבבלי, בלי להתבלבל מיד, הבבלי לוקח אותנו לעוזה. נמצא, הוא מצטט ארון ונושא וכהנים מצד אחד וישראל מצד אחר, זה בלמדי עמוד א', לקראת סוף העמוד. וזה אומר הבבלי, והדבר זה נענש עוזה, שנאמר ויבואו עד גורן כידון וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, עוזה נושאיו נשא עצמו לא כל שכן. וכאן הוא רואה שהקישור לעוזה, לפחות שהוא מועצם בבבלי יותר מהתוספתו, הוא לא מקרי. או בלשון אחרת, מה החלק מהנושא שבעצם קיים כאן במסותר? יש כאן נשיאה של הארון, ובעוזה יש נשיאה של אהרון. מה הנושא הבולט בעוזה? זה חורה מאוד לדוד המלך, אבל מה הנושא הבולט אצל עוזה? הקדושה של אהרון, או משמעות זה שבני אדם נושאים את אהרון. עוזה התייחס לאהרון כמעין פסנתר כנף שמעבירים אותו ממקום למקום, ולכן צריך להיות מובר שדואג לסדר. בעצם המוות שלו, מה הוא בא לסמן? שכשהארון עובר, זה כאילו בני אדם נושאים אותו, אבל זה לא בני אדם נושאים אותו, לארון יש חיות משלו. כל נושא הארון הוא נושא שהוא לא מאוד מפוענח אצלי, אבל אני יכול להגיד שבספר שמואל, ופה נכנסים לדבר שהוא בעייתי, גם ביחס למזבח, יש שאלות דומות מאוד, כלומר, קוראים פה המזבח בערבל. ראינו אז את הפסוק אצל יעקב, ויקרא למזבח, ויקרא לו אל, אלוהי ישראל, שאונקלוס נבהל מזה, ולכן אונקלוס מיד אומר שהוא קרא על המזבח את השם שלו, אבל לא שהוא קרא על המזבח, אבל יש דברים מאוד מאוד קרובים ביחס לארון, שלפחות מראה מה התפיסה העממית של הארון בספר שמואל, שישראל ניגפים לפני הפלישתים, והם מביאים את הארון למחנה, אז אתם יכולים לשמוע את התיאור הפשוט שזה, והיא כבוא ארון ברית אדוני, אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה בתהום הארץ, וישמעו פלישתים את כל התרועה, ויאמרו, מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברים, וידעו כי ארון אדוני בא אל המחנה, ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. כלומר, כשארון בא, מה היא התפיסה? האלוקים בא. האלוקים בא, והפשטות שיש פה תפיסה שזיהתה את הארון, זה האלוקים. אנחנו רמב"מיסטים שהאלוקים הוא מופשט והשכינה היא מעל הקרובים, אבל לא מזהים אותו, אבל לא כך פשוט שזה מה שהם חושבים, כן? כלומר, הם לא למדו מורה נבוכים. וצריך לקחת בחשבון שהשאלה הזאת של מסע הארון הוא לא רק איך לוקחים קופסה, אלא האלוקים שעובר ממקום למקום, כן? ובמשמעות הזאת זה ברור שאחד מהנושאים שהבבלי מוסיף יותר בברייתא מעבר למה שגולוי בתוספתא, הוא לא רק שאלת משמעות הקריטת מי הירדן ותיאור האירוע, אלא הוא מוסיף את השאלה הזאת של מה זה לשאת ארון. מה זה לשאת את הארון? והתיאור הזה שהארון אף באוויר ולא נושאים אותו, הוא בא, שמתקשר לבבלי לעוזה, הוא בא לומר משהו גם על נשיאת הארון. שהארון לא צריך שבני אדם יקחו אותו, הארון עובר לבד. זה הארון. כשהמסקנה נמצאת, הוא אומר, שלושה, כן, בבקשה.
לא נועד לענות את השאלה, כי פעמיים זה אומר בפרק ד' של יהושע, שאלו הכהנים על הירדן. נועד את הספטה לענות על השאלה הזאת, למה עלו פעמיים.
כן, נחזור את יהושע, כן. כלומר, ביהושע כתוב שפעמיים עלו, פעם אחת בפסוק י' ח', והפעם השנייה היא... רק בוא נמצא את הפסוק. אתה חושב על פסוק י' י' א', רק שאני אבין מה אתה חושב. רק עוד פסוק עד שסיימן נמצא את זה ביהושע ד' י' ד', ביום ההוא גידל אדוני את יהושע בעיני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו, זה גם התגובה למעמד, סליחה, לקריאת ים סוף. ויאמינו באשר משה עבדו. זה מאוד בולט הקישור הזה, כן? אתה מוצא את זה סמי? עוד שנייה, אוקיי. אז בואו רק נראה את זה, בזה נסיים היום. נמצאת העומר. שלושה מיני אבנים הם. אחד שהעמיד משה על שפת הירדן בערבות מואב, ואחד שנתן תחת מצב רגלי הכהנים, ואחד שהעבירו עמהם. כן, שכאן לא ברור בתוספתא, איך הגיעו האבנים של משה? מאיפה הם מגיעים? כן? וגם זה מושלם בברייתא, איך שהבבלי מביא אותה. וכן, בברייתא הבבלי מוסיפים, אנחנו בלמדי עמוד ב', נמצאת, אתה אומר, שלושה מיני אבנים היו אחד שקים משה בארץ מואב, שנאמר בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה, וללן הוא אומר וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת, ואתיה באר באר. כן, איך הבבלי מפרש את האבנים של משה, שאנחנו רואים בדברים חבזיים, שאיך מבארים את תפת התורה, כותבים אותה על אבנים, מצבים אותה למקום ציבורי, אז שמשה מבאר את התורה היטב, משה עשה פעולה דומה. אבל אולי זה לא רק גזירה שווה, אלא יש פה משהו נוסף. פתחתי את השיעור שצריך למצוא את הזמן המתאים לאירוע ואת המקום המתאים. אולי הברייתא כאן רומזת לדבר שלישי, שמי האיש הכי מתאים לעשות את המעמד הזה? למצוא של דבר מי? אני חושב שהברייתא רוצה להגיד משה. כלומר, הברייתא כאן מרמזת, היא עושה פה דבר מעניין. איפה משה העמיד את האבנים? תראו מה כתוב בברייתא. על שפת הירדן. אני רוצה קצת להעצים את הטרגדיה של משה רבנו לפי הברייתא. אתה יודע, קורה בספר דברים. משה נמצא בעבר הירדן, מעלים אותו על הר, מראים לו את כל הארץ, והוא מת בהר ונקבע. תקראו את התוספתא הזאת. הרגליים של משה נרטבות במימי הירדן. מה סך הכל הוא צריך לעשות כדי לעבור לארץ ישראל? לקפוץ או לפחות, אני לא יודע, כן. כלומר, לא יודע, כן. משהו, כן, כאילו, התוספתא הזאת, לוקחת את משה אל הירדן עצמו, מה רוחב הירדן?
היום?
תשאלו את נעמן, כן? אני נוסע לניו יורק ורואה את ההדסון, אני תמיד נזכר בנעמן, כן? כאילו, ההדסון זה יותר רחב מהכנרת בכמה מקומות, כן? הכנרת של פעם, לא של היום, כן? ומה זה היום זה? כאילו, משה נמצא על שפת הירדן, כאילו, הוא רק צריך ממש. הוא מרחק יריקה מארץ ישראל. אבל כמעט ברור לי שהדרשן בתוספתא לא מביא את משה לשפת הירדן, כי הוא רוצה להשיג את הטרגדיה של משה רבינו. אלא הוא מביא אותו לשפת הירדן, כי בזה שהוא מביא את משה, הוא בעצם הופך את משה למי שמקיים את מעמד דומה למעמד של יהושע. עכשיו, תקחו גם את הבבלי. מתי זה קורה שם בארץ? כתוב, כתוב מפורש בתורה, בספר דברים. מתי זה קורה? זה קורה אחרי הכותו את סיחון מלך ה... האמורי, והיא ב-47 חודש באחד לחודש. כלומר, זה קורה בשנת ה-40, אחרי שמשה גומר את הכיבוש לב הירדן, ובאיזשהו מקום מתארים בעצם את ספר דברים כאותה. מעמד, הייתי כמעט אומר של ערבות מואב. ראינו קודם במחילתה. ערבות מואב זה ברית, יהושע זה ברית, עכשיו חוזרים אחורה. אז משה עשה דברים דברים, בעצם אומרים שהברית היא צריכה להיקראת על ידי משה רבנו. אני דיברתי על זה קצת השבוע עם יושי פרג'ון, שגם אמור לדבר קצת למתנך השנה, והוא רוצה לטעון שהסיבה שמשה בעצם צריך להיות כלול בברית הזאת, משום שבספר שמות משמע שהברית קרותה עם משה ולא עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. כן, אני אקריא לכם קצת פסוקים מפחידים. מה את אומרת? יפה, כלומר צריכים לכרות את הברית מחדש עם מות משה בגלל שהברית קורתה עם משה רבינו. אני רוצה להקריא לכם פה איזשהו פסוק מביל. ויאמר, אם נא מצאתי חן בעיניך אדוני, קוראים את זה היום בתורה, ילך נא אדוני בקרבנו. כלומר, מי רוצה שילך בקרב העם? כי העם כשעורף הוא וסלחת עליו, עונה לחטאתנו ונחלתנו. תשמעו מה עונה לו הקדוש ברוך הוא. הנה אנוכי קוראת ברית. נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כינועו אשר אני עושה ממך. מי בקרב העם? אתה בקרבו. ומה משה ביקש? ילכנה אדוני בקרבנו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני קוראת ברית, אבל מי בקרבו? אתה. מה זה אומר בעצם כשמשה עומד לעזוב את העם? שמה הולך לקרות לברית? להיפקע. באיזשהו מקום הברית הוא עם משה, משה הוא בקרב העם. וכשמשה עכשיו הולך למות, הולך לרדת מהבמה, צריך לחדש את הברית שהיא תתקיים בלעדי משה. וכשהולכים לספר יהושע, אז מי נמצא בקרב העם? בספר יהושע זה ברור. אני מקריב היום יהושע, בזאת תדון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרגשי והאמורי והיבוסי. הנה ארון הברית אדון כל הארץ לפניכם בירדן. כלומר, מי בקרב העם כאן? השכינה באמצעות הארון. אז משה צריך להיות שותף עם מותו למעבר הברית. תקבלו או לא תקבלו, בכל מקרה, הדרשן כאן מכניס את משה למעמד דומה. משה עושה מעמד קרוב, ואחד שתן תחת מצב רגלי הכהני ואחד שהביאו ממנו, בגלל השעה אני אפסיק, מה שנתחיל בפעם הבאה זה לברר כאן מה בדיוק האבנים של יהושע, כי יש פה שני אבנים, יש על זה בירושלמי, רבי יוחנן חולק אומר שהיו ארבעה אבנים, לא שלושה אבנים, אחרי זה נקדיש את רוב הדיון שלנו בשבוע הבא להמשך התוספתא, שעוסקת בשאלה של איפה בדיוק כתבו את ה... על איזה אבנים כתבו את התורה, מה היה עשיד, מה בדיוק מטרתו. מי שיכול לעיין בזה, אם תוספת כפשוטה, יצא נזכר, כי יש שם הרבה דברים חשובים על זה. לאחר מכן נעבור לתיאור של המעמד של הר גריזים בהר עיבל. בסדר? יאללה טוב. תודה רבה.